אנחנו באיסרו חג של שבועות, חשבתי נוכל לעסוק בעניין החג כמובן, החג כזו שהיה לנו. איסרו חג זה עדיין המשך של שבועות, זה הערת שבועות מופיעה 7 ימים אחרי החג, לכן אם אדם לא הביא קורבן, הוא יכול להמשיך להביא את הקורבן 7 ימים אחר כך. כך שהקדושה של החג מהירה בכל 7 ימים, וגם בכל חודש סיוון הוא עדיין מואר בהערת התורה. קל וחומר אנחנו באיסרו חג, זה קצת יום טוב. אז הערת חג מופיעה. יש בשבועות הרבה עניינים. חשבתי אולי מה יש במאמרי הראייה של הרב קוק זצ"ל. נשאיר את המזגן, נכון? לא, הוא נשאר. נראה לי כדאי, לא? אם אני אומר. אם זה כדאי תגידו לי, אבל נראה, אני... טוב, השאלה היא למה קוראים בשבועות מגילת רות? מה העניין של דווקא שבועות ורות? יש לזה הרבה הסברים. אחד ההסברים כי תחילתה חסד וסופה חסד, ועיקר המהלך במגילה זה החסד הגדול הגדול, שרות כמובן עושה והולכת עם נעמי, נעמי לאף אחד, ובעלה שהיה משה, למלך פה נפטר, שתי הבנים שלה נפטרו, היא הולכת לחזור לארץ בחוסר קול, בביזיון, כי הם ירדו מהארץ והמלך ירד מהארץ, ורות עושה איתה חסד ענק, וכל התורה היא תורת חסד, אז לכן זה גם יפה מאוד שגם קוראים את מגילת רות שכולה חסדים. זה דבר אחד, יש עוד סיבות. הרב קוק מביא הסבר אחר לגמרי, וההסבר מתחיל באופן, נדבר טיפה באופן כללי, ואני רואה שהגיעו עד הפן לדבר בזמן פרטי יותר. כל רות, למרות שזה פחות נראה במהלך המגילה, עוסק בדוד המלך. הנושא של רות זה דוד המלך, או במילים אחרות, כל ההשתלשלות האדירה של מחלון וחיליון ונעמי ועורפה ורות, ואז בועז עם הגואל עד לידת דוד המלך, הכל שדבר אחד בלבד. לבשר לנו, להודיע לנו, לגלות לנו איך דוד המלך מופיע בעולם. איך מה זה דוד המלך, איך מלכות ישראל מופיעה בעולם, איך מלך המשיח מופיע בעולם, איך המשיח מתגלה ומתרקם במציאות. איך יודעים את זה? כי הפרשה מסיימת, נכון, בפסוקים אחרים של הפרשה, של המגילה, ואישה הוליד את דוד, מדברים על השתלשלות, על עובד ופרד, זרח, עובד, ישי, ואישה הוליד את דוד, ואז המגילה נגמרת. כלומר, נגמר, זהו, כבר אין מה לדבר, כאילו, אמרנו את העיקר, סיפורנו את הסיפור איך דוד המלך נולד, ואישה הוליד את דוד, ועד המגילה נסתיימת. כלומר, המגילה, רות, בעצם בי הידיעה, היא הסיפור הגדול, איך מופיעה מלכות ישראל בעולם, איך דוד המלך מופיע בעולם, איך מלך המשיח מתחיל להתרקם ולהופיע בעולם, מה הקשר לשבועות, כמובן, קשור שדוד המלך נולד ונפטר בשבועות. אז מכיוון שהוא נולד ונפטר בשבועות, אז יש משהו מאוד פנימי, עמוק, מהותי, בדוד המלך לבין שבועות, כי הוא נולד ונפטר ביום הזה. ונפטר ביום הזה, בוא נספר לנו איך דוד המלך הופיע בעולם. ולכן גם נוהגים להגיד הרבה תהילים בשבועות וכו'. אבל זה עדיין מאוד חיצוני. כי אנחנו רואים, דוד המלך נולד ונפטר באותו יום, ולכן יש לנו קוראים את רות. אבל למה דוד דווקא נולד ונפטר באותו יום? במילים אחרות, מה הקשר הפנימי, העמוק, התוכני, המהותי, בין שבועות? זה בכלל חג מתן תורה, חג מתן תורה, לבין דוד המלך. אז עוד הפעם, הוא נולד ונפטר באותו יום ורות דוד המלך, בסדר. אבל מה באמת הקשר המהותי בין חג מתן תורה, בין נטילת התורה של עם ישראל, לבין דוד המלך שנולד ונפטר באותו יום? כלומר, אם הוא נולד ונפטר באותו יום, זה לא במקרה. המהר"ל אומר שהדברים הגדולים הם מכוונים בהשגחה האלוקית. ודאי דוד המלך שהוא מלך ישראל, ובהתחלה של הופעת המשיח במציאות, אנחנו רואים את צמח דוד עבדך מהרת הצמיח, נכון? ההתחלה של הופעת משיח זה דוד המלך. ואם התחלה של הופעת משיח, תודה רבה, זה דוד המלך, אז זה מאוד מאוד בהכוונה אלוקית, מדויקת, מסודרת. צריך פה ביאור גדול, מה הקשר בין קבלת התורה השבועות לבין הופעת דוד המלך, הופעת משיח בעולם. וזה צריך לברר פה, והרב פה מברר לנו את זה בצורה יפהפייה, עמוקה. כן. הדברים הגדולים הם מושגחים, הם לא במקרה. נכון, אבל ככל שהדבר הוא יותר כללי והוא יותר לאומי, אז הוא עוד יותר מושגח, ופחות הן הדברים הבכירים. יש לנו בעולמנו דברים בכירים ודברים משגחיים. דברים בכירים זה מה אני בוחר, מה אני לא בוחר. אז באופן הפרטי אדם יכול לבחור הרבה דברים, יש לו השגחה, הוא גם יכול לבחור הרבה דברים. אבל הדברים הגדולים, הכלליים, הם לא בגלל ההשגחה. הם הכוונה אלוקית מדויקת. איזה ראש הממשלה יהיה לנו עכשיו, ושהמלחמה מתחילה בשמחת תורה, זה לא משהו שהוא בכירי, זה משהו אלוקי, השגחי, הרבה הרבה מעלינו. בסדר? טוב, הרב פה מסביר במאמר, לפי דעתי מאמר מאלף, ממש יפה יפה, את הקשר בין רות, דוד המלך ושבועות. למה דוד המלך? זה שיא שבועות. שיא השבועות זה דוד המלך. בואו נלמד את ננסה להבין פה מה קורה פה. אומר הרב, במאמרי הראייה, בסדר? יש פה שתי עמודים, אבל זה לא עמוד של אורות הקודש, אלא כמו שיש כותרת ממלכת כהנים. אומר הרב, התורה והממלכה בישראל שורים זה עם זה, קשר בא לנתק. נעצור פה רגע, נזכור את המשפט הזה בעל פה. מה זה התורה? הקודש. מה זה הממלכה? מה? חומר. עוד נכון, חומר, אבל מה יותר?
לאומיות.
אומר הרב, התורה, כלומר הקודש, הדברים הגדולים, הנשגבים, שמעל החיים, מעל המציאות, דברים אלוקיים, דברים נשגבים, והלאומיות, הממלכה, שזה שיא הלאומיות שלנו, קשורים כשזה עם זה, קשר בא לנתק. אין שום סתירה, שום חציצה באמת בין לאומיות, בין קודש, בין קודש לבין לאומיות. ומי שמפריד ביניהם, אז זה בעצם נגד מהלך התורה. כל התורה זה הופעה לאומית, וכל הלאומיות זה קשור בקשר הדוק וקשור אל הקודש. מובא בחזון איש, זה ממש דבר כזה, שמי שאומר שמפרידים דת ממדינה, זה כפירה בעיקר, זה כפירה בכל התורה. אין דבר כדי להפריד דת ממדינה. זה יהיה אצל הגויים באירופה, באמריקה, דת תפריד דת ממדינה. אצלנו זה בדיוק להפך. רב מסביר. המלך בשבטו על כיסא ממלכתו כתב לו את ספר התורה המיוחד לו משני התורה. כתיבה מיוחדת בתור מלך משה על העם, מנהיג את חיים החברותים של הכלל, חוץ מהספר הרגיל שכל אחד מישראל צריך לכתוב לעצמו בתור בן ישראל מצד החובה שלו. אתם כתבו לכם את השירה הזאת. יש לנו חובה בפרשת וילך, אחרי זה באזינו, לכתוב את השירה. לכתוב את השירה כמובנה, כנראה כמובנה זה לכתוב ספר תורה. כל אחד מישראל חייב לכתוב ספר תורה. והמלך אומר את התורה, צריך לכתוב מה? שתי ספרים. שתי ספרי תורה צריכים להיות אצל המלך. גם ספר כמו כל אדם, וגם ספר של המלך. ופעם זה שני הסדר. למה כל אדם צריך לכתוב ספר תורה? כי התורה מדריכה אותנו, התורה מנהיגה אותנו. התורה לוקחת את האדם מהעולם החומרי השפל שלו, ומרימה אותו למדרגות רוחניות, גבוהות, אלוקיות, לקרבת אלוקים. התורה זה דרך. למה התורה זה דרך? התורה אומרת לנו, אומר המהר"ל, איך הולכים בדרך בעולם הזה. אדם נמצא בעולם הזה, ברוך השם, דרך ארוכה. יש לו דרך ארוכה בעולם. והתורה לוקחת את האדם מהעולם הזה, ומרימה אותו לחיי הנצח, לחיים הרוחניים, לאלוקים. התורה לוקחת את האדם בעולם הזה, ומרימה אותו לגבהים הרוחניים שלו. היא מדריכה אותו, הלכה זה מלשון מה? הלכה מלשון הליכה, הולכים. איך ללכת בחיים? אם אתה לא בהלכה, אתה לא יודע איך ללכת. זה כמו לנסוע בלי תברורים, היום בלי ווייז, אתה לא יודע איך לנסוע. ההלכה זה בעצם איך האדם הולך בדרך. יש דרך בעולם הזה, והתורה יוצקת חיים רוחניים, קדושים, עמוקים, פנימיים, אידיאליים, תיאורים. מה האידיאליים במציאות? מה אני עושה בעולם? התורה גרית אדם מוליכה אותו בדרך. אם אדם כותב את ספר התורה, זאת אומרת שיש ספר תורה שכל הזמן איתו. שום דבר לא. אם אדם כותב ספר תורה אישי שלו, אז זה איתו. זה יותר חד מאשר שיש תורה. זה לא שיש תורה, יש תורה, אבל אני כתבתי אותה. אז זה אצלי בארון. זה אצלי בארון, זה הרבה יותר נוכח, הרבה יותר קיים, הרבה יותר חי, הרבה יותר מחייב. מה? באופן הפשוט, אדם צריך או לכתוב או למנות סופר, שיכתוב עבור ספר תורה, שיהיה שלו. היום לא כך עושים את זה ואומרים שזה מאוד יקר, אומרים שספרי קודש נכנס כמו ספרי תורה. בסדר? זה מה שפותרים את זה היום. אבל מצד האמת, יש מצווה שכל אדם יכתוב לו ספר תורה בעצמו. אומרת התורה, המלך שתי ספרי תורה. למה על מלך תותר שתי ספרי תורה? אומר, אבל זה ברור. התורה אותה מדריכה את האדם בעולמה הרוחני, איך הוא חי את החיים הרוחניים שלו, את החיים הפנימיים שלו, בחברה, במשפחה, בשבת, בקשרות, מה האידיאלים שלו. אבל יש תורה, אומר הרב, למלך. כי המלך הוא המנהיג של הכלל. כל החיים הלאומיים מתנקזים אצל המלך. המלך אצלו נמצאים ההכרעות וההחלטות. המלך הוא הכל יכול במדינה. זה לא כמו היום, שיש לו בגץ, יש לו יצד משפטית, הוא לא יכול לזוז. זה לא כמו היום. מלך הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל לגמרי מה שהוא רוצה. אין לו שום בקרה, הוא המון המון, אין בחירות כל שנתיים, הוא להרבה שנים, הוא ל-50, 60 שנה. עד המוות המלך הוא מלך, בסדר? הוא מלך עולם ועד. אין לו מונים, אין לו משפטים, אין כלום. הכל תחתיו. הוא יכול להתייעץ עם הנביא, והנביא מושך אותו, בסדר. התייעצויות לא מחייבות אגב. אבל המלך הוא עושה מה שהוא רוצה. המלך כל החיים הלאומיים, מה שמעסיק את המלך מהבוקר עד הערב עד הלילה, זה הממלכה, זה השלטון, זה הלאומיות, זה הפוליטיקה הפנימית, הפוליטיקה החיצונית, זה המלחמות, זה הכלכלה, זה התעשייה, זה התשתיות באומה. יש לו המון 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 דברים למלך, אבל עיקר עיסוק חייו של המלך זה החיים הלאומיים. בוא נגיד את זה ככה, החיים הלאומיים מתנקזים אצל המלך. אומר הרב, כמו שהתורה, הרב תכף יגיד, אני טיפה מקדים את זה, היא המדריכה והיא המצפן הרוחני שלנו, והלכה מלשון שהולכים, הולכים בדרך, והתורה מדריכה את האדם איך ללכת בחיים שלו. ככה אומר הרב, יש תורה לפרט, תורה לכלל, תורה ללאומיות. איך החיים הלאומיים שלנו, לא רק הפרטיים האישיים שלנו, אלא איך החיים הלאומיים שלנו מונהגים על פי הקודש. בסדר? בוא נראה את זה בפנים די יותר ברור. אומר הרב, מה אנו למדים מחובה ממלכתית זאת שהמת לכתוב לספר תורה? אומר הרב, שקבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא. קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך לכלל, כתאמרנו קדושתה, וקבלת התורה בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חיי החברותיים בתור לאום. אומר הרב, שבועות, קיבלת תורה, אגב, קיבלת התורה? מתי? היום, לא אתמול. נתינת תורה הייתה, בפועל התורה הייתה בזין בסיוון, לא בוו בסיוון, כלומר היום. אלא המסוגלות, כלומר, מתחילת הקדוש ברוך הוא היה יכול להיות נתינת תורה כבר אתמול, עד השבועות. ועל זה החוגים, מצידו נתינת התורה הייתה אתמול. הקבלה בפועל מצידנו היה היום, בעיס רוחן. אומר הרב, קיבלנו תורה בשבועות, מתן תורה. אומר הרב, על דרך הציור, זה לא ציור, זה ממש ככה, פשוט משהו יותר ציורי נעשה את זה, היה פעמיים קבלת התורה. קבלת התורה מופיעה בדאבל, שתי קומות, שתי ממדים לתורה. יש את התורה הפרטית, האישית, לכל אדם ואדם, ויש את התורה הלאומית, הכללית, הממלכתית, לא התורה הפרטית, האישית שלנו. אומר הרב עוד הפעם, עם ישראל מקבל תורה, הוא מקבל תורה בדאבל. תמיד התורה יש לה את שתי הקומות האלה, הקומה האישית, הפרטית, הרוחנית, והקומה הכללית, הלאומית. כלומר, איך התורה לא רק מרימה את האדם לדבקות וכיסופים והריגה לחיים רוחניים אידיאליים, אלא איך התורה בונה אומה כזאת, אומה שכל חייה וכל שאיפותיה זה קודש. כל המסעות נפש שלה זה בית המקדש. בית המקדש הוא במרכז, שם יש את הקורבנות, יש נביאים באומה, יש רוח הקודש באומה. כל עם ישראל עולה לרגל, מקים קורבנות, מקבל חיים רוחניים אדירים. כל האומה שאיפותיה זה איך בונים תשתיות אדירות של האומה. איך בונים צבא, כלכלה, פוליטיקה. איך בונים תשתיות אדירות של האומה שכל כולם קדושות, תאורות, עליונות. איך התורה מדריכה את האומה כולה לחיות ברובד חיי הכלליים הלאומיים. אומר הרב, עם ישראל מקבל תורה, פעמיים תורה. תורה אישית, פרטית, איך האדם מנהל את חייו בעולמות הרוחניים שלו, ואיך התורה מרימה את האומה כולה לחיות חיי קודש. זה משהו אחר לגמרי. אתם יודעים, עם ישראל מגיע להר סיני, ביום הראשון הוא חונה בהר סיני, ביום הראשון הקדוש ברוך הוא לא אומר להם כלום. למה לא אומר להם כלום? יום ראשון עייפים. באו מהדרך. ביום השני, המפגש הראשון של עם ישראל, מה זה תורה? עם ישראל לא יודע מה זה תורה. לפני הגבלה, לפני פרישה, לפני כל ההמשך, לפני הכל, הקדוש ברוך הוא, כל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל מה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, המגע הראשון של עם ישראל, אין לו מושג מה זה תורה. מה זה תורה? זה אומר להם הקדוש ברוך הוא יודעים מה זה תורה? הקדוש ברוך הוא מרים את עם ישראל לאידיאל הכי רחוק, הכי עליון, הכי נשגב כמו שיהיה באחרית. מה? שהאומה כולה תחיה חיי קודש פה בעולם הזה, וממילא אם האומה חיה חיי קודש כאלה, איך היא מרוממת את כל האנושות כולה. זה שיא שיפותח, נקרא לי, הפסגות, הגבעים האדירים של התורה, איך היא בונה אומה שחיה חיים חברותיים, לאומיים, חיי חול, אבל הכל מואר באור קודש שלם ועליון מאוד. זה שיא השיאים, זה שאיפת השאיפות של התורה. איך היא בונה את החיים הלאומיים שלנו. אחרי זה גם את החיים הפרטיים האישיים. קודם כל זה האומה. כשיש בכל מראים לנו את הגובה, כבר שמגיעים להר סיני. עוד ביום השני, עוד לפני שעודים מה זה תורה בכלל, זה תורה בשבילכם. מלכתם עם גוי קדוש. אם ככה, אם קבלת התורה היא כפולה, והיא מופיעה פעמיים, ממילא גם המלך, כתבת מסתדי ספרי תורה. הספר התורה הראשון שהוא כותב לו זה כמו כל אדם, אבל יש ספר תורה אחר, כי יש פעמיים תורה. קבלת התורה היא כפולה. את הספר שהוא כתב בתור יחיד כמו כולם, זה לא מספיק לו. המלך צריך ספר תורה צמוד אליו, שינחה אותו, ידריך אותו, ירים אותו לעולמות ולגבעים הרוחניים בתור חיים לאומיים, כלליים, אוניברסליים. זה תורה אחרת לגמרי. צריך עוד פעם ספר תורה. עוד התורה, כי זה תורה הרבה הרבה יותר שלמה, הרבה יותר עליונה, הרבה יותר נשגבה. במילים אחרות, נגדיר את זה ככה, הקודש אצלנו, טיפה פסחו לסוגריים, זה לא כמו נצרות. נצרות הקודש הוא פרטי, הוא אישי. כאילו קודש, זה לא באמת קודש. אבל כאילו הקודש הוא פרטי, הוא אישי. הנצרות אין הלאום. אין דבר כזה לאומיות. כל אדם, באשר הוא אדם, יכול להתחבר. אצלנו זה לא ככה. אצלנו התורה היא קודם כל לאומה. הנה, אנחנו בשיחות, נכון? בפרשת שבוע. כל התורה, איך היא בונה את עם ישראל? איך התורה מתחילה מלך לך? אברהם אבינו, איך בונים את האומה כולה, איך אברהם, יצחק, יעקב, שבטים, אחרי זה שמות, איך האומה מתרקמת, והאומה הזאת של התורה ויש לה משכן ויש לה קורבנות, אחרי זה במדבר, כבר עוד דברים, איך היא מגיעה לארץ ודברים. כל עניינה של התורה זה סיפור חייה של האומה הישראלית. איך מייסדים את האומה מההתחלה, מהשורשים של האבות, עד לשיאים הכי גבוהים. הקודש אצלנו זה נקודה מאוד קריטית, הוא לא בפינה. אם האמירה שהקודש הוא רק לחיים האישיים, הפרטיים, עד הקודש הוא בפינה. למה הוא בפינה? כי עיקר מרכז החיים, התרבות, התקשורת, הספרות, האווירה בדרך כלל, היא מתרקמת במדינות, בלאומיות, לא בפרטים. איפה ההכרעות הגדולות נופלות? במנהיגים, בלאומים, אם יוצאים למלחמה, אם לא יוצאים למלחמה, איפה הגבולות? עיקר הדינמיקה והתסיסה האנושית היא בלאומים. החיים יכולים להיות חיים פרטיים אישיים פנטסטיים, אבל עיקר מהלך זרם החיים האנושי, המהפכות, דוגמה, מהפכה צרפתית, היה שינוי לאומי בעולם, מלחמת העולם הראשונה, דברים התפוצצו בעולם, ואז כל העולם התחיל להסתדר בצורה אחרת, והטורקים הלכו, הבריטים הגיעו, ועד היה את המנדט, מלחמת העולם השנייה. הדברים הגדולים בעולם, הם לא קורים אצל האנשים הפרטיים, תהליכים תרבותיים, לא יודע, היינו בתחילה בסוציאליזם, אחרי זה דמוקרטיה, אחרי זה מודרניזם, אחרי זה פוסט-מודרניזם. הדברים הם דברים כלליים, תרבותיים. עיקר ההנהגה במציאות בצורה כללית. אם אנחנו אומרים שהקודש פונה לאדם האישי, בחיים האישיים שלו, ולא מנהלים את העולם כולו ואת הלאומיות כולה, אז הקודש הוא פרטי, הקודש הוא בצד. הקודש הוא שולי. כאילו יש את החיים, יש את העולם, יש את המציאות, ויש בצד מי שרוצה גם קודש. אבל מה שמנהל באמת את החיים, את העולם, את האווירה ואת הפוליטיקה, לקודש אין מה לומר שם. למה שלקודש אין מה לומר שם? הקודש לא קשור לזה בכלל. קודש זה איך אני מתפלל. הבית כנסת שלי, הישיבה שלי, השטיבה שלי, הקהילה שלי, וזה נגמר הקודש. אבל שהקודש ינהל מדינה ויעיר את כל מערכות החיים הלאומיות, והוא יכריע את המלחמות, והוא ירים אומה שחיה בגבעים רוחניים אדירים, זה לכאורה לא אמור להיות. קודש נתפס בהמון, בוודאי, גם בעולם התורה בצורה רחבה, כי אנחנו אחרי 2000 שנות גלות, שאין מדינה ואין לאומיות, הקודש נתפס אצל כולם רק בצורה פרטית. וקודש נתפס בצורה פרטית, באים אלינו ואומרים לנו, מה הקשר בין המדינה לבין הדת? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, חייבת אין לחיות, נכון? זה האמירה היום. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה בחיים פרטיים, תהיה דתי, תעשה מה שאתה רוצה בחיים האישיים שלך. אגב, זה לא באמת, כי מפריע להם מאוד, אבל לא משנה, שים את זה בצד. תחיל באופן הפרטי האישי שלך, זה לא קשור למדינה. לא קשור לכשרות, לא קשור לנישואים, לא קשור לשבת. במרחב הציבורי, תן לחיות, מה זה קשור בכלל? אם הקודש הוא פרטי, הוא אישי, הוא אינדיבידואלי, זה אומר שעיקר החיים הם לא בקודש. פספסנו את כל הנקודה. אם פספסנו את עיקר עניינה של תורה, עיקר הגודל, המשמעות של התורה, שהוא דווקא מופיע בצורה כללית, לאומית, ממלכתית, שהתורה קיצור מהירה את כל החיים. לכן אומר הרב, קבלת התורה היא קבלה כפולה, בדאבל. תורה אישית, פרטית, בוודאי מנהל החיים האישיים, אבל יותר מזה, היא תורה לאומית, ממלכתית, כללית. אחרי שהיא לאומית, היא גם כלל אוניברסלית וכלל אנושית. הקיצור, איך הקודש, החיים הרוחניים, מרומם את הכל. אין שום פינה בלי קודש. אם הוא שהיא פרטית, אז היא בצד, זה נעצרות. אנחנו אומרים להפך, הקודש זה כל החיים. הוא חייב לא בצורה לאומית, ולכן הרב מלחמה מתחיל את המאמר, התורה והממלכה, הקודש והלאומיות תמיד ביחד. אם הם לא ביחד, אז הקודש הוא קטן. הקודש זה לא החיים באמת. יש משהו קדוש, זה לא באמת החיים, כן. הרב אומר במאמרי הראיה שבעמים כולם הדעת כל כך משובשת ורדודה עד שמה? עד שהעולם הגוי, קרי אירופה ואמריקה, ברגע שהם כופרים, העולם מתקדם. ימי הביניים האמינו בנצרות, העולם היה ככה. שהתחילו לכפור, העולם פורץ מבחינה רוחה, העולם פורץ תרבותית ומדעית. והעולם המאמין במרכאות זה דווקא האסלאם, שם כל המלחמות. זה בגויים, נכון. האמונה חונקת את החיים, כי האמונה בצורה מסוימת הוא חונק את החיים. אצלנו, האמונה בונה את כל החיים כולם.
אבל אם אנחנו
נשווים, כן? אבל זהו, אבל כאילו השוואה היא לא השוואה.
נכון, אבל נגיד, אומרים, אוקיי, נגיד בנעשה מדינה, אז אני אומר, נגיד לא נשאר מעובד, אז גם זה נגיד, אבל באסלאם, לא כמו בדיוק, אבל גם כמו דברים כאלה שחליפו אותם.
זה שאלות פרטיות, כל דבר, מה עושים, מה אפשר, מה אי אפשר, כמה אפשר, כמה אי אפשר, לאיפה נכנסים, איפה לא נכנסים.
זה לא יהיה, זה לא יהיה, זה יקרה לי, כי יגידו, אם זה יהיה הלכה
לכולם, זה באמת המדינה עכשיו, עם ישראל עוד לא מוכן עכשיו למקומות האלה ולגברים האלה ולפסגות האלה. האומה לא שם. אין עניין עכשיו להשליט דברים בכוח, בצורה חונקת. א', זה לא נכון, שתיים, זה גם לא ילך. זה בכלל לא המטרה שלנו עכשיו. אני פה על השאיפות, איך המדינה, איך החיים, איך החיים הלאומיים צריכים להיות. בפועל יש הרבה בעיות, צריך לתקן אותם. מה מתקנים, מה אפשר לתקן, איפה יורדים ואיפה לא יורדים, זה כבר תלוי בכל מקרה לגופו, זה כבר עניין אחר.
למה
שאנשים רוצים? מה זה?
למה
שאנשים מה? כי יבינו כמה הקודש הוא גדול ועליון ומאיר את החיים. ויש האומה, זה גם כמו הפרט, למה שאדם ירצה להיות מחובר אל הקודש? שיעורי איך הקודש מרומם את החיים. אם אדם יודע מדע שבועות, כל המדינה, מיליונים פה היו רצים לשמור שבת ושבועות. אם יודעים מדע תורה. אנחנו קצת יודעים, ראינו מדע בשבועות, איזה גבעים אדירים יש לתורה. אז שלא יודעים מה זה, כל הבעיה היא חוסר המודעות. זה שיש מודעות לדבר, עד הכל ייפטר. המדינה לא במקום הזה, האומה לא במקום הזה, נכון? אז שלבים. דרגות, אנחנו אחרי הפעמים של התגלות, אנחנו אחרי שואה נוראה, היא עדיין משפיעה עלינו. עדיין המידות שלנו והתכנים שלנו והמושגים שלנו מאוד 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 ילדותיים. עדיין יש הרבה בירורים באומה. האומה לא מוכשרת עכשיו למדרגה הזאת. אין מלך בכלל, מה שתדבר. בכל שיש לנו שאלה, רצה מלך, בכלל לא במקומות האלה. אבל זה השאיפה של כל המדינה, תורה וממלכה. איך עושים את זה? לאט לאט, או מהר מהר, לא יודע, אבל זה לא בכוח, ברור שלא בכוח. בסדר? אומר הרב, הנה אחד התשובה על השאלה שאלת. אומר הרב, עבודה קשה היא בייחוד, שמירת התורה הכללית הממלכתית הלאומית, עבודה הרבה יותר קשה מהשמירה של התורה היחידית. למה? כי התורה ומצוותיה באו לצרף את הבריות. ומלך את הצירוף של הכלל כולו בתור חברה הזקוקה לעניינים מדיניים, הוא הרבה יותר מסובך דרך ודומה לתלאות של כל יחיד כשהוא לעצום דורש פרטי. אומר הרב דבר כזה, לבנות ביחיד קודש, לבנות ביחיד חיים רוחניים הרבה יותר קל מאשר לבנות באומה קודש. לבנות חיים, כלומר קבלת התורה הכפולה הזאת, הלאומית, הכללית היא הרבה יותר מסובכת. היא הרבה יותר מורכבת, היא הרבה יותר קשה מאשר לנות ביחיד קודש. הדרך היא הרבה יותר ארוכה. הרבה פעמים אומרים לנו, כשחזרנו לארץ, אז רואים שדווקא הקודש יורד. ובגלות, כולם היו בעניין, פחות או יותר בעניין. לא כדי לא בדיוק נכון, וכבר בסוף הגלות התחילה כפירה בצורה נוראה, עוד לפני העלייה לארץ, גם אפילו לפני הציונות, לא משנה. אבל כשחזרנו לארץ, היינו מצפים שיהיו דברים אחרים. כשחוזרים לארץ, יש הרבה יותר סיבוכים. אומר הרב, לפי זה פה, מה אתם רוצים? עומדים עכשיו על משהו הרבה יותר גדול. אנחנו עכשיו במהלך איך בונים קודש, איך בונים אומה, איך בונים מדינה, איך בונים ממלכה, שכל המושגים שלה, שכל השאיפות שלה, הם יהיו קודש. זה הרבה יותר קשה, ממילא גם הדרך היא הרבה יותר ארוכה. לבנות קודש בפרט, להרים את החיים הרוחניים בתור אדם יחידי, פרטי אישי, זה לא פשוט. יש יצרים, יש תעבוד, יש בלבולים, יש כפירה, יש תקשורת, יש תרבות, לא פשוט בכלל, אבל הרבה יותר קל מאשר להרים חיים של מיליונים. לשנות תודעה, דפוסי, כמו שאמרתי קודם, דפוסי התנהגות, תרבויות, מחשבות, אידיאלים, מושגים, נורמות חשיבה, נורמות התנהגות של מיליונים, זה הרבה יותר מסובך. זה הרבה יותר קשה ולוקח הרבה יותר זמן. אבל זה התורה הגדולה, זה התורה הכללית, זה התורה הלאומית, זה התורה הממלכתית שלנו. עוד פעם, קיבלנו תורה בשבועות, בדאבל. קיבלנו את התורה באופן הפרטי האישי ובאופן הלאומי, הכללי, הממלכתי. כמו שהמלך כותב שתי ספרי תורה. אומר הרב, הגובה או הידיעה להקים חיים לאומיים של קודש הם הרבה יותר גבוהים, ממילא גם הרבה יותר מורכבים, ממילא הדרך תהיה הרבה יותר מסובכת, הרבה יותר ארוכה. הבירורים והמשברים שהאומה תעבור, הם יהיו הרבה יותר ארוכים מאשר הפרט. בסדר? אבל ודאי זה השלמות של התורה. חברה מסביר. למה? כי הרי איננו הרואות, שגם אחרי הוא מביא הרב משל דוגמה מאוד מאוד יפה, כי איננו הרואות שגם המוסר האנושי הפשוט, בדברים שחוש הצדק הטבעי לאדם הפרטי האישי הוא מסייע אותו, עד כמה שיצא לפני יש לו כל בנים יותר כדה בחיים, לא דרך את האנושות בכללותה, עדיין שיהיה מוסכם בתור חובת מוסר ביחס למדיניות הציבוריות ואפילו למפלגתיות כולה. אומר הרב, רוב בני האדם הם מוסריים, הם ישרים, נכון? אדם רגיל, בדרך כלל הוא לא משקר לחבר שלו, והוא לא גונב מהשכן שלו, ורוב בני האדם, דתיים, לא דתיים, בדרך כלל הם מסוריים, הם נחמדים, הם אדיבים, הם ישרים, הם לא גונבים, לא משקרים. החיים הפרטיים האישיים בעידן המודרני הם די מנומסים, די אדיבים. לפעמים מאוד מוחצנים, לפעמים נימוס, לא באמת נימוס, אלא נימוס מאוד מוחצן. שימו לב טוב בעד הנימוס הוא אמיתי, והנימוס הוא סתם משובש, לא משנה. אבל החיים הפרטיים כלפי חוץ נראים מאוד מנומסים. אומר הרב, באים לחיים הלאומיים, הציבוריים, קיצור, מגיעים לפוליטיקה, הכל נגמר. כל המפלגות והמוסר שלא לשקר ולא לרמוד את החבר ולא להעליב אותו ולא לפגוע בו ולא לגנוב ולא להרים כספים, הכל שמגיעים לחיים הציבוריים, הלאומיים, כארץ הפוליטיים, הכל נגמר. מה קרה? אותו אדם, באופן האישי, הפרטי, היה נחמד ועדיף לשכן שלו ולא גנב כסף ולא שום דבר. באים לחיים הלאומיים, הכלליים, הציבוריים, הפוליטיים, הכל פה שמשתבש. מה קרה פתאום? אומר הרב, פשוט מאוד. כתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, איפה שיש קדושה מסוימת, אז יש כנגד זה יצר הרע. כוחות החיים מופיעים תמיד, וזה לעומת זה. כל דבר יש לו כיסוי ויש לו התנגדות. ואם עכשיו יש עוצמות חיים אדירים באומה, אם מופיעים חיי כלל, ממילא עוצמות החיים, כוחות החיים שבאומה, זה כוחות חיים אחרים לגמרי מהפרט. מדברים פה על עשרות, מאות מיליארדים, מדברים על תשתיות, על צבא, על מיליונים, על הכרעות, הדברים מאוד מאוד עמוקים, גם מבחינה מרחבית, לבנות מדינה, לבנות ממלכה, לתשתיות בכמויות אדירות, וגם האיכות של הדברים הם משהו אחר לגמרי. הכוחות החיים שמופיעים בפרט הם מזעריים לעומת עוצמות בכוחות החיים הלאומיים, הממלכתיים. מה זה מלחמה? זה מיליונים, זה עוצמות אדירות, מה זה לעומת חי הפרט? זה שום דבר. ממילא, אם החיים מאוד עוצמתיים, מאוד גדולים, מאוד היקפיים בכלל, עד הקדושה שם היא מאוד עליונה, ממילא גם ההתנגדות והיצרים והפוטנציאל למשברים הם הרבה יותר עמוקים וגדולים, הפיתויים שהם הם הרבה יותר גדולים מאשר החיים הפרטיים. לכן אומר הרב, חיי הפרט, היצר הרע של הפרט, הוא שום דבר לעומת היצר הרע של הכלל. לעומת, אומר הרב, הנה דוגמה פשוטה, אותו אדם מדהים, מנומס, ישר לחבר שלו בחיים האישיים, הוא מגיע לפוליטיקה, הכל נגמר. משקרים בכלל לא יודעים שמשקרים. הכל, הכל, הכל במקום אחר לגמרי. למה? כי זה יצר הרע אחר, כי זה כוחות חיים אחרים, כי זה עוצמות אחרות לגמרי. ממילא גם היצרים שם הרבה יותר גדולים. בסדר? לכן אומר הרב, לבנות אידיאלי באופן הכללי הלאומי, זה הרבה יותר מורכב. כי היצר הרע שם הוא הרבה יותר חזק. הנה דוגמה כמו אדם הפרטי. כן? כן. בדיוק. כי היצרים שם וההתמודדויות שם הם הרבה יותר גדולים. אני לא יודע, לא מתעסקים בהאשמות, אף אחד לא מתעסקים בהאשמות, מי שאני אשים מישהו, לא אשים מישהו, לא יודע, אנחנו לא במקום הזה. חבל לנו שזה נראה ככה, אני רוצה שזה יראה אחרת. בסדר, יש לנו דרך ארוכה. להאשים או לא להאשים זה כבר כאילו לא המקום שלנו כל כך. יש ציפייה שכן, שיהיה דברים אחרים, בוודאי שכן. אומר הרב, בשביל כך, אנו יודעים, אומר הרב, רואים את תחילת שורה, שאותו היצר הרע שבאדם הפרטי, הרי הוא מתגבר בכפלי כפליים באדם המדיני הכללי. עד שכל מושגי הטוב והרע, הצדק והרשע, שאדם הפרטי הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות צדיק, הוא לא רוצה להיות רע ורשע, הרי הם נעשים עבודים לגמרי מתוך המאומה המדינית. והקלחת, הממלכתית הרותר, עד שהוא קיים נרגש. ובשביל כך אומר הרב, נטע, חפשים לב לביטויים, נטע יוצחיו חזרה לרות, נטע יוצר העולמים מראש ומקדם את שמו של משיח לפני בריאת העולם. שימו לפסוק, לפני שמש אינון שמו. מה, אם הרב אומר פסוק תוך כדי המאמר, תוך כדי הפסקה, זה אומר שרב יש לנו פירוש חדש לפסוק בתנך. מה זה לפני שמש אינון שמו בהקשר פה? מה זה השמש? מה מתי השמש? את העולם, את החיים, את הבריאה. לפני שמש אינון שמו. אינון שמו, אינון זה שם של המשיח. לפני בריאת העולם, משיח. יש דברים שקדמו לעולם. ישראל קדמו לעולם, תורה קדמה לעולם, תשובה קדמה לעולם, ומשיח קדם לעולם. מה הכוונה שמשיח קדם לעולם? הכוונה היא שכל עוצמות החיים, כוחות החיים, כל היכולת לעכב את המשיח, אי אפשר. אפשר לעכב. אי אפשר להכחיד. למה אי אפשר? בגלל שמשיח הוא לפני העולם. כמו ישראל. ישראל קדמו לעולם. המון כוחות בחיים, בעולם, בהיסטוריה, יצאו להשמיד את עם ישראל. אף אחד לא יצליח. למה זה לא יצליח? ישראל זה הנצח. ישראל קדמו לעולם. ישראל לפני העולם. לכן מה שלא יהיה בעולם, לא יכול להכיר את ישראל, כי ישראל הם מעל העולם, מעל המציאות. את כוחות החיים והנצחיות של ישראל הם הרבה מעבר לעולם. אז מה שלא יהיה בעולם, לא יכול להכיר את הנצח שהוא מעל העולם. אומר הרב אותו דבר גם פה. משיח הוא קודם לעולם. הכוונה היא, מה זה משיח? משיח, יש לנו פה הגדרה, תכף הרב הגדיר לנו בצורה יפהפייה, אני מדבר על הפה. משיח, רב צבי יהודה אומר שהוא יותר גדול ממשה רבנו. משה רבנו עם כל התורה, משיח הוא הרבה יותר גדול ממשה רבנו. רשום שכל תורה שאדם לומד בעולם הזה, הבל היא לעומת תורתו של משיח. מה שאדם לומד בעולם הזה, זה פסיק, זה קמצוץ, לעומת הקדושה והגילויים הרוחניים והגברים הרוחניים שיהיו לעתיד לבוא, כשהמשיח יגיע. תורתו של משיח היא לעילה ולעילה ליותר ממשה רבנו. מצד אחד, תתני מה זה משיח, מה הוא? הוא מלך. מלך המשיח, ומלך אומר הרמב״ם, המשיח הוא ילחם מלחמות ישראל. מלך זה עוצמות, למדנו, זה עוצמות לאומיות, אדירות, הוא נלחם מלחמות ישראל. אז זה שתי הדברים ביחד, משיח מצד אחד הוא יותר משה רבנו, זה תורה עליונה, קדושה, נשגבה מאוד, זה קדושה ברמות הכי גבוהות שאפשר מבחינתנו בשלב הזה, בציפייה לעולם. זה משיח, מצד שני משיח מה? עד קדמתים, לא יודע, אבל בשבילנו בשלב הזה, משיח זה מושגים של קדושה מאוד עליונה, מצד שני מה זה משיח? הוא גם מלך. זה חיבור של שתי הדברים ביחד, זה הרמוניה בין הקדושה, בין התורה, בין הגברים הרוחניים, לבין המלכותי, לבין עוצמות החיים הלאומיים. קיצור, זה תורה שיכולה להתגלה בשיא השיאים שלה בכל הלאומיות. זה משיח. אומר הרב, כל העולם מנסה לעצור את זה, להכחיד את זה. אמרנו, יצר הרע בלאומיות, יצר הרע בפוליטיקה, בחיים הלאומיים, הוא הרבה יותר גדול מאשר אדם הפרטי. אז איך משיח יתגלה? אומר הרב, משיח הוא לפני העולם. אם הוא לפני העולם, אם הוא קדם לעולם, זה אומר שכל כוחות החיים ועוצמות החיים והאינטרסים שבעולם והשנאה והקנאה והתאווה וכל כוחות החיים שהם הפוך ממשיח, הם יכולים לעכב את זה. הם לא יכולים להכחיד את זה. למה? כי הוא לפני העולם. הוא מעל העולם. הוא בריאה כזאת שהרבה יותר גדול מכל כוחות החיים שבעולם. אז יש לנו ודאות שלמה, טוטלית, שהמשיח יגיע. והמשיח, כלומר התורה העליונה, הקדושה, תופיע בכל מרחב החיים הלאומיים, המדיניים, הממלכתיים שלנו. צריך לבנה ידיך בפנים. ובשביל כך אומר הרב, נתה, יוצר העולמים, מראש ומקדם, את שמו שמשיח לפני בריאת העולם. כמו שכתוב בנביא, לפני שמש, אינון שמו. אחרי שלנו הגדרה, מה זה משיח? אומר הרב, כוח ממלכתי, לאומי, נגזר מעצם היסוד שבקדושה. זה קדושה מאוד עליונה שהיא מתגלה בצורה ממלכתית לאומית. מוכן הוא ברום מזמן ישראל הכלית. לפני זה מאוד אחרי שלא נקודת חושב לתוך שם יש מחלטי גוונה מוסר. אבל באמת נקרא ברגילה. ומתוך כך אומר הרב, נלעתי קצת, אנחנו קוראים את מגילת רות, שמענו כל עניינה מה? החותמת בתולדתו, כלומר בהיסטוריה, תולדת היסטוריה, כלומר איך נולד דוד המלך, נכון? מה זה אמרנו רות? רות זה בעצם התולדות, איך דוד מופיע בעולם, איך דוד מתגלה בעולם, איך אורו של משיח מופיע במציאות כולה. כשדוד מלך ישראל, יוצא משיח אלוקי ישראל, בחג השבועות, זמן מתן תורתנו. במילות אומר הרב דבר כזה, שיא התורה. שיא השלמות של התורה, שיא האידיאליות של התורה שהיא לא פרטית, שהיא לא אישית, בטח שגם, לחלוטין גם, התורה מדריכה את החיים האישיים, הפרטיים, האנושיים, הרגילים שלנו, התורה מרוממת את כל החיים שלנו, הלכה מלשון ההליכה שהולכים, אבל שיא השלמות של התורה שלא כל שהוא פרטי, הוא בצד, אלא הוא מופיע על כל מרחב החיים, על כל הופעות החיים, על כל כוחות החיים, על כל גילויי החיים, מבחינה כמותית, ומבחינה איכותית, העוצמות האדירות של החיים, של העולם, של הממלכה, הקודש שוטף את הכל. הקודש מאיר את הכל. אין פינה בעולם בלי הקודש. איך זה יקרה? משיח. משיח זה ההופעה השלמה, האידיאלית של התורה. זה התורה שלנו שמופיעה בצורה הכי כללית, הכי מרחבית, הכי ממלכתית, הכי לאומית. משיח עוד הפעם, זה השילוב, זה ההרמוניה. בין התורה, בין הקודש, בין הדברים הכי עליונים, לבין הממלכה, לבין הופעת החיים הלאומיים שלנו. הקיצור זה הקודש שמתרחב ומתגלה בשלל כוחות החיים כמותית ובעוצמות החיים בצורה איכותית. לכן אומר הרב מהסוף להתחלה, חז"ל רצו להרים לנו את המבט. איך היינו יודעים את זה? חז"ל אמרו דבר כזה, תקרוא מגילת רות. ברות יש לנו ברור. איך מופיע אורו של משיח, איך אורו של משיח צומח, נולד, מתרקם במציאות. מה אכפת לנו מאורו של משיח? תשובה, חז"ל אומרים לנו, כל שבועות זה אורו של משיח. כל שבועות זה התגלות משיח במציאות. למה? כי כל שיא שבועות זה התורה השלמה שלנו, זה הקבלה הכפולה שלנו. ושיא המדרגה של התורה, איך היא מופיעה במדרגות הכי שלמות, הכי כלליות שלה. ומשיח מבטא את זה בצורה הכי שלמה. לכן חז"ל רצו להראות לנו את המבט ואת ההבנה מה זה תורה, מה זה שבועות. חז"ל אמרו לנו, תקראו את רות. רות כל עניינה זה לידת צמיחת דוד המלך. צמיחת אורו של משיח, שזה בדיוק התורה בשלמותה, במדרגה השלמה שלה, העליונה שלה. לכן קוראים את רות בשבועות. עוד פעם, גלגלות והופעת אורו של משיח במציאות. וסוגם, לא קשור עכשיו, גם אחר מאוד מעניין אותנו בפרשת לך לך וביירה עם לוט, נכון? תורה מאוד מעריכה בלוט. כולה היה איזה קרוב משפחה של אברהם, בסדר, שבא. מה הסיפור עם לוט? כל כך טוב וסון, כל כך חזק. ממש פסוקים ארוכים. לראות איך הוא היה עם אברהם, איך הוא נפרד ממנו, ואיך שהוא הגיע לסדום, ואיך המלאכים מגיעים, ואיך מצילים את לוט. זה היה כדי קריטי להציל את לוט במלחמה שלפני סדום. ואחרי זה מלחמת ארבעת המלאכים החמישה, מלחמת עולם ענקית, אברהם רץ, הוא נלחם בארבעת המלאכים כדי להציל את לוט. גם בסדום וגם אחר כך במלחמת ארבעת המלאכים החמישה, מאוד אכפת לנו מלוט. מה אכפת מלוט? כי רות המואבייה, נכון, אחד היה לו שתי בנות, נכון, אחד מועמד, אחד מואב, ורות המואבייה היא ההופעה ממואב, ומואב במילות. אז לא, זה מואב, זה רות המואבייה. קיצור, אברהם מזהה שבמעמק, עם מעמק, עם מעמק, עם כל הרשעות הנוראה שלו, נמצא בו מה? בעומק, 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 זה גרעין קטן. ניצוץ קטן, 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 מתחבא בלוט של משיח. בכל התינופת הנוראה שנמצאת בלוט. ואברהם רץ להציל את מי? את לוט? לא באמת לוט. אבל הריתה את המשיח שמתגלה בלוט. אחרי התורה כל כך מעריכה בלוט, גם אחרי ארבעת המלאכים את החמישה, מלחמה ענקית בעולם, וגם בסדומים שבאים להציל את לוט, כל העניין פה להציל את המשיח. שאחרי זה מתגלה במואב, ואחרי זה מתגלה ברות, ואז מתגלה בדוד המלך. בסדר? לכן קוראים רות בשבועות, כי כל עניינו זה, הופעת הראש של משיח במציאות. בסדר, יש לנו עוד משהו קטן פה, בראות הקודש, עוד שתי דקות נראה את זה פה. אומר הרב, נוצצות הראש של משיח, זו ראות הקודש א', אומר הרב, הגדרה, אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. הגדרה, מה זה אורו של משיח, אומר הרב? הוא לוקח את כל המנהיר, מה זה מנהיר? כמו נהר, שאומרים בשבת. נשאו נערות השם, נשאו נערות כולם, נשאו נערות הלחיים. נער זה כמו שמים שוטפים את המציאות, ככה אורו של משיח יבוא וישטוף את כל החיים כולם. רשום שבאחרית הימים יבואו שלוש. מי יבוא באחרית הימים? קודם כל אליהו, מחזיר את עם ישראל בתשובה גדולה מאהבה. אחרי אליהו יבוא משיח, מי יבוא עם משיח? יבוא משה רבנו. משיח, עניינו זה תורת משה, התורה שהייתה בסיני, התורה העליונה, אבל זה לא תורה שישרת בסיני, לא רק במדבר. זה תורה כזאת שאחרי זה שותב את כל החיים. משה לוקח את התורה של משה, של משה, אבל הוא מלך. עוד המלך הוא עמוד ואחראי, וכל החיים הלאומיים מכתים מנוכזים בו. והוא לוקח את התורה הגדולה של משה, את הקודש הזה, ועושה אותו קודש ששוטף את כל החיים, את כל המציאות. משיח אומר, הוא מנהיר את כל העולם, הוא מהפך את כל ההוויה, את כל הבריאה, לזוהר תורה. כל הבריאה, כל כוחות החיים, עוצמות החיים, כישרונות החיים, הלאומיים, הממלכתיים, האוניברסליים, הכלל אנושיים, הכל מואר באור תורה. שמעתי מהרב טאו משהו יפהפה, בנביא כתוב, הוא מלאה הארץ, דעה את השם, כמים לים מכסים. עוד פעם, לעתיד לבוא, איך היא ידעה את, השם? הנביא רוצה לומר לנו שלעתיד לבוא יהיה דעת השם בצורה כל כך שלמה. איך היא תופיע, אומר הנביא? כמים לים מכסים. מה המשל? הרב טאו הסביר את זה ככה. כמו שמתחת למים זה עולם. אין דבר מתחת למים שהוא יבש. הכל רטוב מתחת למים. מתחת למים, לא יודע, צדפים, נקבוביות, לא יודע מה, תמיד רטוב. אין משהו מתחת למים שהוא יבש. הכל רטוב. אומר הנביא, לעתיד לבוא, דעת השם והאמונה והתורה והחיים הרוחניים ישטפו וינהירו ויעירו. לא יהיה פינה בכל החיים האנושיים שלא יהיה מואר באור התורה, באור הקודש. איך? ומלאה הארץ דעה את השם לעתיד לבוא כמו כמים לים מכסים. כמו שהמים בים מכסים את הכל, וכל ככה לא יש שום דבר. זה משיח אומר הרב, עוד המפנים. אורו של משיח הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. משיח, עוד הפעם, זה השלמות של תורת משה רבנו. רואות את מובן, למה קוראים את תורת בשבועות? זה להסביר לנו מה זה תורה. טוב, דלגו ממש לסוף פה. לפני הסוף, סליחה. הוא תכונת אורה של המשיח, הרב הרב מסביר פה. היא הופעת התורה באור העולם כולו. נשפטים יפהפיים עכשיו. הופעת הקודש באור כל החול כולו. הופעת הרוחניות המזוככת בתוך כל החומריות, הופעת הנפש בתוך כל הבשר, אומר העלאת ערך כל החיים, איך כל החיים מתרוממים, איך העולם הזה מתרומם אל העולם הבא, איך כל החול כולו קדוש, איך כל החומר נהיה רוחני, איך יש חיבור בין הגוף לבין הנשמה, איך כל העולם הזה נהיה ממש עולם הבא. איך כל החיים מתתקנים ומתעלים ומסתווגבים לאין ארוך. איך כל הבריאה כולה היא קודש קודשים. זה משיח. אותו משיח זה תורת משה רבנו שמרוממת ומתקנת ומעלה את כל החיים כולם. אין פינה בחיים, אין פינה בחול. הרב אומר פה כמה פעמים מילה על הכל. אור העולם, תורה והעולם כולו. הקודש בכל החול כולו, רוחניות, כל החומריות, נבד כל הבשר, כל החיים, על ערת אור קודשי קודשים, קודש קודשים זה הקודש שבחול, קודש במציאות בכל דמות שולש. אין דבר שלא שפנוי מהקודש. זה תורתנו, עוד פעם, קודש הוא לא פרטי, הוא לא שולי, הוא לא בצד, הוא קודם כל, כל החיים. אחרי זה גם הפרט. ואז יקרא אומר הרב, מה? שמיים וארץ ירננו לשמו. מה כאן השמיים וארץ ירננו לשמו? השמיים זה הארץ. הארץ זה השמיים. יש חיבור. ארץ זה ביטוי, שמיים שמיים להשם. שמיים זה ביטוי לדברים רוחניים, מילונים, נשגבים. ארץ, הארץ אני בני אדם. ארץ זה ביטוי לעולם הזה, לחומר. אבל יש חיבור בין השמיים לבין הארץ. ושיהיה את החיבור האדיר בין העולם הבא לבין העולם הזה, בין השמיים לבין הארץ, אז יהיה שירה ויהיה שמחה ויהיה עושר ויהיה שלמות ויהיה טוב ויהיה נצח. כל הפגמים וכל החסרונות במציאות, הכל יתתקן והכל יתאר. אין פינה במציאות שלא תתקן ולא תתאר ולא תתעלה. אין שבב של כישרון בחיים שלא יתעלה במדרגות הקודש. הכל יתוקרן, הכל יתואר, הכל יואר. זה לעתיד לבוא, זה משיח. עוד הפעם, הוא מנהיר את כל העולם, מהפך את כל ההוויה לזוהר תורה. זוהר התורה יופיע בכל ההוויה. אחרי, אנחנו קוראים את רות בשבועות, נזכה בעזרת השם שזה יופיע במדינה שלנו, בחיים שלנו, ואורו של משיח יצמח ויעלה בקרוב. אמן.